דוס חפרן, פודקאסט על הלכה במילים של בני אדם. אתם מאזינים לדוס חפרן, והפעם, פרק שלישי ואחרון בסדרת ההלכה מן האגדות, הצייד של שלגיה. טוב, אני לא יודע מתי אתם מאזינים יקרים מחליטים להקשיב לפודקאסט הזה, אבל אני כרגע בעיצומו של חג השלג תשפ"ב, ובשעה שאני מקליט אותו, השלג מחסל לו את הרי גוש עציון. אני סבור כי אין מתאים יותר מליל חורף קר ומושלג בשביל להתקרבל בשמיכת פוך מול האח הבוערת, לשתות כוס שוקו חם ולספר אגדה על ממלכה רחוקה שגם בה, ממש במקרה, גם כן ירד שלג. פעם אחת, באמצע החורף, כשפתיתי השלג נשרו כנוצות מן השמיים, ישבה מלכה ליד חלון שמסגרת עץ הובנה שחור לו, ותפרה. ובתופרה, ובהביטה בשלג, נדקרה אצבעה במחט, ושלוש טיפות של דם נפלו לשלג. ומאחר שהדם נראה יפה כל כך בשלג הלבן, חשבה, הלוואי שהיה לי תינוק לבן כשלג, אדום כדם, ושחור כמו העץ שבמסגרת. זמן מה לאחר מכן נולדה לבת, שהייתה לבנה כשלג, אדומה כדם, ושערותיה שחורות כעץ הובנה, ולכן קראו לה שלגיה. ברגע שנולדה הילדה, מתה המלכה. אחרי שנה לקח לו המלך ראייה אחרת. הייתה זו אישה יפה, אבל גאה ושחצנית, ולא יכלה לסבול שמי שהתעלה עליה ביפייה. היה לה ראי מופלא. כשניצבה לפניו והביטה בו בעצמה, ראי ראי שבפינה, מי היפה בכל המדינה? ראי, גברת מלכה, את היפה בכל המדינה. אז הייתה שבעת רצון, כי ידעה שהראי דובר אמת. אבל, שלגיה גדלה, והלכה ויפתה, וכשהייתה בת שבע, הייתה יפה כאור היום, ויפה מן המלכה עצמה. כששאלה פעם המלכה את הראי שלה, ראי ראי שבפינה, מי היפה בכל המדינה? ענה, גברת מלכה, את יפה מכל הנתינים, אך שלגיה יפה ממך על אלפי מונים. נבהלה המלכה, הצהיבה והוריקה מקנאה, כל כך שנאה את הילדה שכשהביטה בה מאותה שעה ואילך, התהפך ליבה בקרבה. הקנאה והרעב צמחו בה כמו עשבים שוטים שגבהו והלכו, עד שלא ידע מנוח, יומם ולילה. היא קראה לאחד הציידים ואמרה, הוצא את הילדה אל היער, איני רוצה לראות אותה עוד לפני העיניים שלי, הרוג אותה והווה לי את הרעב והכבד שלה כהוכחה. טוב, ברשותכם נעצור כאן את הסיפור. אם אתם רוצים להמשיך ולקרוא את הסיפור המקורי בתרגומו של שמעון לוי, אז כל שעליכם לעשות הוא למצוא את הספר האחים גרים, מעשיות, האוסף המלא, בהוצאת ספריית הפועלים. אבל האמת היא שקראנו די ויותר כדי שנוכל לעסוק בשאלה הגורלית. מה על הצייד לעשות? האם עליו להרוג את שלגיה? אם יהרוג אותה הרי יהיה רוצח. אך אם מסרב, כנראה שעד מהרה יהיה זל, וגם זה לא נחמד כל כך. בפעם שעברה עסקנו במאמר מפורסם ומבריק שהרב זווין כתב על הסוחר מוונציה. הפעם נלך בעקבות מאמר פחות מפורסם והרבה פחות מבריק. המאמר שפורסם בתוך חוברת בשם כדורבנות עוסק בדיוק בשאלה שלנו. כיצד היה על הצייד לנהוג? המאמר אמנם יחסית רחב יריעה ונותן סקירה ממצה וטובה על שיטות השונות, אבל לוקה בחסר בכל הנוגע לניתוח של השיטות השונות. להגנתו של כותב המאמר יש אולי לזקוף את העובדה שכאשר כתבתי את המאמר הזה הייתי אי שם בגדל טיפש עשרה. על כל פנים, הנה אני בא לתקן את שהחסרתי ולהסביר באופן דוס חפרני מה באמת קורה כאן מבחינה הלכתית. לכאורה, שאלה פשוטה. הרי יש דין של כל המצוות, אם אומרים לאדם תעבור או תהרג, עליו לעבור ולא להרג חוץ משלוש עבירות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כאן זה מקרה קלאסי של אדם שאומרים לו לעבור על שפיכות דמים, וברור לו שאסור לו לעבור על זה, גם במחיר חייו, נגמר הסיפור, לא? טוב, כדוסים חפרנים ותיקים, אתם יודעים כבר שהתשובה היא לא. מדוע? כיוון שהממלכה המדוברת אינה ממלכת יהודה הקדומה, מדובר בטח בממלכה אירופאית כלשהי, עם יערות אמיתיים וכיוצא בזה. מובן שמדובר כאן על מה שקרוי בשפה העממית גויים, ובשפה הלכתית בני נוח. ההלכה שהזכרתי קודם נוגעת בוודאי ליהודים, אך האם ניתן להסיק מכאן גם לבני נוח? אין הרבה מקומות שבהם ההלכה מתייחסת במפורש לשאלה מה גויים צריכים לעשות. אבל דווקא במקרה שלנו יש גמרא שדנה בשאלה דומה. האם בני נוח מחויבים למסור את נפשם על קידוש השם, ובמקרה שאומרים להם לעבוד עבודה זרה או להרג, האם הם מחויבים למסור את נפשם או לא? כדי להבין את משמעות הדיון, צריך לדעת שבעוד יהודים מחויבים בתרי"ג מצוות, 613 מצוות, בני נוח חייבים רק בשבע מצוות. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל, איסור לקלל את השם, העמדת בתי דין ועבר מן החי. איך שלא נספור את זה, קידוש השם היא לא אחת משבע המצוות הללו. ואם כך, לכאורה התשובה אמורה להיות ברורה. הם לא מחויבים בקידוש השם, ואם כך, הם גם לא מחויבים למסור את נפשם. אך הגמרא מסבירה את הדילמה. אפשר לטעון שגם אם אין להם מצווה מפורשת של קידוש השם, זהו חלק מהדין של איסור עבודה זרה, שיש למסור עליו את הנפש משום קידוש השם. ואם כך, בהחלט יש מקום לסברה שבני נוח שמחויבים לא לעבוד עבודה זרה, יצטרכו אפילו למסור על כך את נפשם. למעשה, נדמה שההסבר לכך הוא כזה. השאלה היא איך לראות את שבע מצוות בני נוח. האם מדובר על עניין דתי? עבודת השם במובנה הפשוט? הגוי והיהודי שניהם עומדים מול השם ומחויבים אליו, ויש כאן רק הבדל כמותי, היהודי חייב ביותר מצוות. או שמדובר על חיוב אחר לחלוטין. רוב המצוות של בני נוח עוסקים במוסר פשוט, ואלו שלא עבודה זרה ואיסור לקלל את השם, אלו רק איסורים, אך אין שום עניין הלכתי לעבוד את השם באופן אקטיבי. הרמב״ם וראשונים נוספים פסקו שלא, כלומר שבני נוח אינם מצווים על קידוש השם, ואין להם שום חיוב למסור את נפשם כדי לא לעבוד עבודה זרה. אבל מה בנוגע לשפיכות דמים? תראו, בפשט הגמרא, הסיבה לכך ששפיכות דמים היא איסור שאסור לעבור עליו גם בבחיר החיים שלך, לא קשורה לקידוש השם, לסברה אנושית מוסרית פשוטה. בתרגום חופשי, הגמרא אומרת, מי אמר שהדם שלך אדום יותר? כלומר, אתה לא עדיף על בני אדם אחרים, לכן אין לך שום זכות לקחת חיים ממישהו אחר כדי להציל את עצמך. הסבר כזה אינו מותיר לכאורה שום מקום להבדל בין יהודים לגויים. כמו שליהודים אסור להרוג כדי לא להרג, גם לבני נוח אסור להרוג כדי לא להרג. וכך אכן כתבו כמה אחרונים. עם זאת, מלשונם של כמה ראשונים, כמו הרמב״ם והמאירי, משמע אחרת, ובאמת כמה אחרונים כותבים במפורש, שגם כאן קיים הבדל, ובעוד יהודי כן מחויב למסור את נפשו כדי לא לרצוח, בני נוח אינם מחויבים בכך. בדיוק כמו שראינו לגבי עבודה זרה. אבל מה הסבר לכך? זה לא נשמע הגיוני. בעבודה זרה באמת היה שם עניין של עבודת השם, של קידוש השם. ופה לכאורה מדובר בעניין מוסרי שלא אמור להיות בו הבדל גדול בין יהודי לגוי. ובכן, בספר סנהדרין קטנה מובאת טענה שעשויה לעזור לנו לשפוך אור על הנושא. לפי הטענה שלו, יש לומר דווקא בישראל שייך חובה זו. דחביב נפש ישראל לקדוש ברוך הוא. כלומר, הסברה שאומרת מי אמר שהדם שלך אדום יותר שייכת רק בישראל שנפשו חביבה לקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? מבט ראשון הטענה הזאת נראית מאוד מוזרה. מה הקשר בכלל לקדוש ברוך הוא ומה חביב עליו? הסברה רק אומרת שאין שום הבדל בחשיבות בין חיים של אדם אחד לחיים של אדם אחר. זה נכון בין אם נדבר על יהודים ובין אם נדבר על בני נוח. גם אם נניח משום מה שנפשו של היהודי יקרה יותר, זה לא מסביר מדוע שיהיה מותר לבן נוח להרוג. חוץ מזה, עצם הטיעון הזה של נפש ישראל יקרה לא נשמע כל כך כמו טיעון הלכתי. מה זה אומר בכלל? כן, אני יודע שיש כאלה שממש מבינים דברים כאלה באופן מילולי, יש אפילו אנשים שטוענים שאי אפשר ללמוד ממחקרים פסיכולוגיים שנעשו על גויים לגבי יהודים, כי יש להם נפש אלוקית ובלה בלה בלה, שיבוסם להם. לעניות דעתי, ההסבר כאן הוא שונה לחלוטין. כמו שאמרנו קודם, יש מקום רב לטענה שמצוות בני נוח אינן נכנסות כלל למרחב הדתי, אלא נשארות בפן המוסרי והאנושי הפשוט יותר. האם במרחב הזה, הסברה של מי האדם אדום יותר, באמת תופסת? כלומר, אוקיי, נשאר במרחב המוסרי הפשוט. האם במרחב הזה אני צריך להימנע מלהרוג מישהו, למרות שאני עצמי ארג. לא מדובר פה על מישהו מהאום, מדובר כאן על אדם מסוים שרוצה להציל את עצמו. מה אכפת לו אם מבחינה אובייקטיבית חיצונית החיים שלו שווים בדיוק כמו חיים של מישהו אחר? מבחינתו בוודאי שחייו שווים יותר. אני לא יוצא להתנגד למי שיהיה אובר מוסרי ויגיד שלא, הוא כדי לא להרוג אף בן אדם אז הוא לא רוצה, בסדר גמור, מקובל והגיוני וכל הכבוד לו, אבל אפשר בהחלט להבין גם בן אדם שיגיד, עם כל הכבוד, החיים שלי קודמים לחיים של אדם אחר. יש לנו אפילו כלל כזה בהלכה, חייך קודמים לחיי חברך. אני חושב שהסנהדרין קטנה אומרת לנו שבעצם לא הבנו נכון בכלל את הסברה. לא צריך לקרוא אותה מתוך מוסר אנושי פשוט, ששם באמת קשה יותר להכריע, אלא דווקא כעמידה מול אלוקים. בני ישראל נמצאים במערכת יחסים עמוקה עם אלוקים, יותר מכל האומות האחרות. זו המשמעות שנפשם חביבה לפניו. מערכת היחסים הזאת מחייבת את אלו הנמצאים בה לקחת בחשבון את הזווית האלוקית, אובייקטיבית. הם צריכים להבין שכשלוקחים חיים זה לא רק שאלה של מה נכון מבחינתי, אלא כיצד אלוקים רואה את זה. ומי שלוקח את זה בחשבון, רואה שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם ולא רוצה לאבד אף אחד. לפי זה, לא להרוג לא נובע מהרצון שלי להיות מוסרי, אלא מהרצון לא לצייר את אלוקים, גם במחיר החיים. זו כמובן עמדה מאוד מאוד דתית, ולכן בהחלט ניתן טעון שבן נוח אינו מחויב בכלל, וממילא מותר לו להרוג כדי לא למות בעצמו. אם נסכם, הצד שלנו נשאר בדילמה. אמנם הוא לא מחויב למסור את נפשו לקידוש השם, כיוון שהוא אינו יהודי והמצוות שלו אינן נובעות מחיוב דתי אלא מחיוב מוסרי, אך בנוגע לשאלה אם מותר לו לרצוח את שלגיה כדי לא למות, ישנה מחלוקת באחרונים. אנחנו הסברנו שהמחלוקת היא האם החיוב למסור את הנפש במקרה כזה הוא עניין מוסרי פשוט המחייב כל אדם באשר הוא אדם, או שמדובר בעמדה דתית המחייבת יהודים בלבד. אני יכול להרשות לעצמי לעשות לכם ספוילר קטן ולגלות לכם שהצייד הצדיק שלנו החליט להחמיר על עצמו בעניין הזה. זהו, עד כאן לענייננו. אך לפני שנסיים אני חייב לכם התנצלות קטנה והבהרה. בפרק על בת הים הקשרה הבאתי את העמדה הסוברת שאין דבר כזה חיית ים עם קסקסים ובלי סנפירים, אך אולי לא הצגתי אותה בהגינות הראויה. למען האמת זו שאלה הלכתית קצת מורכבת, כיוון שהיא תלויה בהגדרת קסקסים לפי ההלכה. הגדרה שככל הנראה אינה חופפת את ההגדרה המדעית לכך. לא אכנס לשאלה הזאת כרגע, רק אומר שבניגוד לעמדה חד צדדית שהצגתי באותו פרק, כביכול זו עמדה שסותרת את מה שאנחנו יודעים באמת על הים ועל החיות. האמת שמדובר בעניין מורכב ויש בהחלט מקום לטענה שאין חיות כאלו. זהו, עד כאן. האזנתם לפרק נוסף של דוס חפרן. מוזמנים להמשיך ולהאזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים בארץ ובעולם.